עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כוחה.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת כלאיים בדף ח', אנחנו מתחילים בתחילת הלכה ג' בזין עמוד ב', פרק שני, פרק כל סיעה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתם התורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, ולרפואתם השלמה והמהירה שנתן בן רחל ושושנה בת יהודית. לאחר שלמדנו במשנה הקודמת, שאם אתה רוצה לזרוע מיני שונה בקרקע, הרי שעליך להפוך את הקרקע במחרשה, בכדי שזרע החיטה, מה שזרע את השנה שעברה, יתקלקלו ולא יצמחו עוד, או אז תזרע את הסורים, בכדי שלא לעבור על האיסור, שדך לא תזרע כליים, הרי שהמשנה שלנו עוסקת בדין דומה. אם השדה שלו הייתה זרועה תבועה, וכעת נמלח, הוא לא מעוניין לזרוע יותר תבועה, אלא הוא רוצה לטעת שם גפנים, והרי יש איסור כלאיים של תבועה וגפן, הרי שלא יאמר אותו אדם קודם כל איתה את הגפנים, ואו אז, לאחר מכן, הופיך אני אקלקל את הקרקע, אני אחרוש בקרקע באופן כזה, שהחיטה למעשה לא תתקיים שם. אלא קודם כל הופך, חורש את הקרקע באופן כזה שכבר לא יהיה שם יותר חיטה, או אז יהיה מותר לו לטעת את הגפנים, ואחר כך נוטע. או הפוך, מדינו של אדם ששדה הוא הייתה נטוע הגפנים, וכעת נמלח וחוזר בו והוא מעוניין לזרוע בשדה שלו תבועה ולא גפנים, ונמלח לזרוע, לא יאמר עזרה את התבועה, ואחר כך השרש, לאחר מכן אני אחרוש ואעקור את הגפנים, אלא קודם כל משרש, ולאחר מכן זורע. אם רצה, אומרת המשנה, גומם, מה הוא עושה? הוא יכול לקצוץ את זמורות הגפן עד שיש שם גובה של פחות מטפח מפני הקרקע, או אז זורע ואחר כך משרש, גם את זה הוא יכול לעשות, כי בכך שהוא קוצץ את הגפנים עד לפחות מטפח, הרי שבכך הוא מזיק לגפנים, מקלקל את צמיחתם, ובכך הוא מגלה בדעתו שהוא לא חפץ בגידול הגפן. לכן, למרות שלא ברור שבמעשה הזה לא יצמחו הגפנים לעולם, הרי מכיוון שהוא מקלקל אותם, הוא יכול קודם כל לזרוע את החיטה לאחר שהוא מקלקל אותם, ורק לאחר מכן לעקור לחלוטין את הגפן. דוגמה נוספת מביאה המשנה, הייתה שדה וזרוע קנבס וקרבס, או לוף מן בשל, לא אזורע ובה על גביהן מזרע אחר. מדוע? כי שם גם החרישה לא תועיל, שרי אינה נוסעין אלא לשלוש שנים. השורשים של הקרבס והלוף הם כל כך איתנים ועמוקים בתוך הקרקע, שגם אם תחוש את הקרקע הם יכולים לצמוח לאחר מכן. לכן עליך להמתין שלוש שנים, או אז לשנות לזרעים אחרים, כי גם אם תחוש הדבר לא יועיל בסוף, תעבור חלילה לסור כליים. מה הדין אומרת המשנה תבועה? שעלו בה צפיחי איסטיס. איסטיס זה מין צמח שהיו משתמשים בו לצביעה ולא למאכל, ולמרות זאת, מכיוון שהוא קצת ראוי לאכילת אדם, הרי שיש בו עדיין איסור כליים. לפי שאיסור כליים נוהג רק בצמחים הראויים למאכל אדם, ומכיוון שהוא עדיין כן ראוי בשעת הדחק, הרי שיש בו גם איסור כליים, ויש הסבורים שגם צמח שלא ראוי למאכל אדם, אלא למאכל בהמה, נוהג בו איסור כליים, ובכך הם מיישבים את המשנה. בכל אופן, המשנה מביאה שגם שדה שעלו בספיחי איסטיס יש בה איסור כליים, וכן מקום הגרנות ששם דשים את התבועה והקטניות, שעלו בהן מינין הרבה, וכנ"ל שדה של טלטן, שאלת מיני הסבים, אין מחייבים אותו לנקש מיד את הכלאיים, את המינים השונים שצומחים בקרקע. ואם ניקש או כיסח, אומרים לו, עקור את הכל חוץ ממין אחד, בכדי שלא יהיה איסור כליים. כי אם למעשה אתה תעקור רק חלק, הרי שאדרבה אתה מוכיח שמה שנשאר, אתה מאוד מרוצה מזה, ובכך אתה עובר על איסור כליים. עד כאן ראינו את המשנה מביאה ירושלמי, תני יש ברייתא אומרת, צומחים עומרים של תבועה בצד הגפנים, כלומר אין איסור להניח עומרים של תבועה שאינה מחוברת לקרקע, שכבר תלשת אותה, סמוך לגפנים. שהרי ראינו שמצד איסור כלי הכרם, אסור לזרוע תבועה או ירק סמוך לגפנים, אלא אם כן הרחקת או שישה טפחים מגפן יחידית, או ארבע אמות מכרם, שזה בעצם ארבע גפנים, שניים כנגד שניים ואחד יוצא זנב. הביתה אומרת לנו שלהניח עומרים תלושים ליד גפן מותר, ואין בכך מצד איסור מרית העינם, הרבי יוסי אדם רמי הביתה, זאת יש להוכיח, שאסור ליטה גפנים בצד כמה של תבועה מחוברת. אבל אם התבועה יבשה, הרי שהיה מקום לומר שזה מותר, ובכל זאת, הברייתא אומרת, אפשר להוכיח מהברייתא שזה אסור, כי אם היה מותר לטעת גפנים, אפילו לצד טבועה מחוברת יבשה שאינה זקוקה לקרקע, הביתה הייתה מחדשת את החידוש היותר גדול, אלא מכאן יש להוכיח שגם זה אסור. שואלת הגמרא, מהו לזרוע בצד גפנים יבשות? מה הדין אם הגפנים יתייבשו ואינם זקוקים לקרקע יותר? הגפנים חולות לחלוטין. האם יהיה מותר לזרוע שם טבועה מחמת שהגפנים כבר חולות? עונה הירושלמי, יש לפשוט ספק זה מהדין הבא. נשמעין המנדה. אומרת המשנה, לקמן גפן שיבשה אסורה, כלומר אסור לזרוע שם טבועה. מצד שני, ואינה מקדשת, אם תזרע טבועה, היא לא נעשה ככל כלי הכרם. ואמר רבי אלעזר, כל המשנה הזאת זה כשיטת רבי מאיר, דרבי מאיר הוא זה שאמר שאפילו גפן מן הצמר, כלומר, לפי שיטת רבי מאיר, אסור לזרוע טבועה סמוך לה, בגלל שהגפן והצמר, למעשה הצמר דומה לגפן, הרי שאסור לזרוע ליד הצמר טבועה, ואם הוא זרע, אינו מקדש, הטבועה לא נאסרת. למה? כי כל מה שרבי מאיר עושה לזרוע טבועה ליד הגפן, ליד הצמר גפן, זה בגלל מראית העין. אבל אם זרעת, זה לא אסור. חכמים שחולקים, הם בעצם מתירים לכתחילה ולא חוששים למראית העין. אדם אמר, מכאן יש להוכיח שלפי שיטת חכמים שאינם חוששים למראית העין, הרי שאם הגפנים יתייבשו לחלוטין, שיהיה מותר לזרוע בצד גפנים. למה? כי הגפנים יבשות, והיה מקום לאסור רק מצד מראית העין, אבל חכמים לא חוששים למראית העין. ראינו במשנה שאם השדה שלו נטועה גפנים, והוא רוצה כעת לזרוע טבועה, הרי שהוא יכול קודם כל לגמום, הוא לא חייב להפוך ולעקור את כל הגפנים, אלא די בכך שקודם כל הוא יגמום, כלומר הוא יקצוץ את זמורות הגפן עד שיהיה גובה פחות מטפח מהקרקע, או אז הוא יזרע טבועה ולאחר מכן הוא יעקור לחלוטין את הגפנים. אומר הירושלמי, ואם צמחו, אם זמורות הגפן צמחו לאחר שהוא קצץ אותם והוא זרע טבועה בשדה, הרי מותרות לשעבר, מה שגדל עד עכשיו מותר, אבל הטבועה שתגדל לאחר מכן ואסורות לעתיד לבוא. כעד הכפי אותו מעשה שמביא הירושלמי, שרבי שמעון בן יהודה, גם קרמיה, קצץ, גם מלשון גמם, קצץ את הגפנים. אמר להריס, אמר להריס שלו, פה גזרע, אתה כעת יכול לזרוע טבועה, כמאמר המשנה. אבל לאחר שהוא זרע את הטבועה, הגפנים שהוא קצץ, צמחו. אמר לי, אמר רבי שמעון להריס, פה כחצות, אתה חייב כעת לקצור את התבועה, כי כל התבועה שתגדל מעכשיו תהיה אסורה. מין דחצד, אחרי שהאריס קצר, ארתי ונתייבשו הגפנים. אמר לפה כסמך, מכיוון שהם התייבשו, הרי שאנו לא חוששים למרית העין, ומותר לך לזרוע שם תבועה חדשה. שואל הירושלמי, רבי זעירא ביי, עד כדון כל מה שראינו את ההקלה של רבי שמעון בן יהודה, שלאחר שנודע לו שחזו הגפנים לצמוח, הוא אמר לדעת גמורה, הוא אמר בלב שלם להריס שלו לקצור מיד. יכול להיות שאנשים כאלו, שחכמים רואים שכשהם רואים איסור כליים הם מיד עוצרים וקוצרים, חכמים הקלו להם. אבל שאר בני אדם שיכול להיות שאם הגפנים יחזרו לצמוח, הם לא מיד ילכו ויזרזו את האריס לקצור, אולי שם חכמים יחמירו עליהם ויאמרו שאסור לאכול גם את התבועה שגדלה לפני שנודע לבעלים, כי הם אנשים שלא כל כך זהירים בזה. עונה הירושלמי, לא. חזר ואמר, אפילו רבי שמעון בן יהודה אינו אוסר אלא מצד מראית העין, ובגלל שזה רק מצד מראית העין, אז למרות שיש אנשים שלא מקפידים בדבר, אבל מכיוון שלא מדובר על איסור כליים אלא רק על מראית העין, הרי שלא צריך לקנוס ואפשר להתיר לכולם. ראינו במשלם, וכן שדה של טלטן, שפתאום צמחו שם כל מיני מיני זרעים שונים, הרי שלא מחייבים אותו לנקש את המינים הזרים מיד. אומר הירושלמי, תנאי יהושע, אחד מהתנאים שיהושע בן נון התנאי עם עם ישראל כאשר נכנסו לארץ, כפי שמופיע בבבלי בבא קמא בדף פ"א, ששם כל העשרה תנאים נמנו, הרי שתנאי יהושע היו מלקטין עשבים, כלומר כל אחד יכול ללקט עשבים לצורך מאכל בהמתו, מכל מקום, אפילו מסעדה של מישהו אחר, חוץ מסעדה של טלטן, שבאופן כזה הטלטן, הצמח הזה, צומח באופן מיטבי יותר על ידי העשבים שגדלים שם, ואם תתלוש שם את העשבים, אתה תזיק. לעומת זאת, אדם שיש לו סתם זרעים אחרים, הרי שהעשבים אינם מועילים לו, לכן כל אחד יכול להכניס את בהמתו כדי ללקט את אותם עשבים. אומר רבי יעקב האחר בשם רבי יצחק בר נחמן, מדובר בשזרעה לאמיר עם מתניתה. הביתה שאומרת לנו שיהושע בשדה טלטן לא התיר ללקט את העשבים, מדובר באופן כזה שהעשבים מועילים לטלטן, ומי שתולש אותם מזיק לו. אבל בשדה שזרעו בטלטן לצורך הזרעים שלו, כדי לזרוע ולהצמיח מהם יבול חדש, הרי שהצמחים האלה, העשבים האלה שצומחים עם הטלטן מזיקים, ואז כל אחד יכול ללקטו כמו שהוא יכול בכל השדות של הזרעים האחרים. של הירושלמי והתנינן, הרי המשנה שלנו אמרה וכן תלתן שהעלת מיני הסבים אין מחייבים אותו לנקש, למה? כי הסבים מזיקים. איך הברייתא אומרת שהסבים האלה מועילים לגידול לתלתן? מתרץ הירושלמי רבי יעקב ברכה בשם גרמי בשם עצמו מיישב, יש הבדל. המשנה שלנו עוסקת בשזרה לזרע. כלומר, הוא זרע תלתן לצורך הזרעים שלו. באופן כזה, הסבים בוודאי מזיקים לתלתן. לכן אומרת המשנה, בעל השדה לא חייב לעקור את הסבים, כי אין כאן קיליים. אבל באמת, אם מדובר בשדה שזרעו בתלתן, לצורך אכילת הגבעולים, הסבים מועילים לצמיחה שלו. באופן כזה, בוודאי הוא יהיה חייב לעקור. יוצא שהברייתא שאומרת שיהושע עשה ללקט הסבים משדה תלתן, היא עוסקת בתלתן שהסבים יש בהם מצד איסור כליים. אמר רבי יוסי וחילו בה יהושע לפרש, אלא להגן על עוברי העבירה. הרי אותם עוברי העבירה בוודאי, אסור להם לקיים ולהותיר את הסבים הזרים אם יש איסור כליים. אבל לפי מה שלמנו יוצא, שרק אם בעל השדה עבר עבירה, ומגדל תלתן לגבעולים, ואז הסבים מועילים לתלתן ויש בזה איסור כליים, יוצא שאסור ללקטן משום גזל, יוצא שאתה מועיל לעוברי עבירה. אבל אם בעל השדה לא עבר עבירה, ומגדל תלתן לזרעים, שאז הסבים אין תועלת, מותר ללקט את זה משום גזל. איך יכול להיות שיהושע בן נון מגן על אותו עובר עבירה שמגדל ועובר על איסור כליים? אלא בוודאי שלא ייתכן לבאר, כן? אלא הווה יש להוכיח מכאן לא שניה, אין הבדל. איש הזרעה לזרע, איש הזרעה לאמיר. אותו איסור קיים גם במי שזרע תלתן לצורך הזרעים שהסבים מזיקים לו ואין בזה מצד איסור כליים, ובין אם אותו אדם זרע לצורך הגבעולים שהסבים מועילים לו שיש איסור כליים, בכל מצב יש לנו את תקנת יהושע בן נון, ויהושע בן נון לא הועיל חלילה לעוברי העבירה, אלא הוא אמר תקנה כללית. שואל הירושלמי והתנינן, רק יש להעיר ולומר שרבי יוסי באמת מסכים למה שהמשנה אמר שלא מחייבים את בעל השדה לעקור את העשבים, ומדובר רק בשדה תלתן, שאז העשבים מזיקים לו, ולא בשדה תלתן של לצורך הגבעולים שהעשבים מועילים לו. אלא מה שהוא נוקט, שהאיסור שעשר יהושע ללקט משדה תלתן, נאמר גם בשדה שנזרע לצורך הזרעים. שואל הירושלמי והתנינן, הרי המשנה שלנו אמרה וכן, שדה של תלתן, שהעלת שגדלו שם, צמחו שם מיני הסבים, אין מחייבים אותו לנקש. מדוע לא מחייבים אותו לנקש? בגלל שהסבים שצומחים שם מזיקים לתלתן, אין לו בזה אינטרס. אם אמרתי, אתה אומר שיהושע עשה ללקט הסבים מכל שדה תלתן של אחרים, משמע שדעתו של בעל השדה להנות מהסבים. ואם הוא רוצה להנות מהם, למה לא מחייבים אותו לנקש? הרי הוא עובר על איסור כליים. מתרץ הירושלמי רבי יחא בשם רבי יאשא מיישב, רוצה הוא בהן, כאילו הקורין ומונחים לפניו. בעל השדה רוצה את העשבים באופן כזה, שאם הם צמחו כבר, הוא רוצה שהם יהיו עקורים עד שהוא יאסוף את התלתן לביתו. לכן מצד אחד, אין בקיומה משום איסור כליים, כי הבעלים לא רצה בהצמחה שלהם. מצד שני, אם הם כבר צמחו, אסור לאף אחד ללקט אותם. שואל הירושלמי, לפי שיטתך יוצא חידוש גדול? אז כל אדם שיהיה לו כליים בקרם שהוא לא רצה לגדל את הכליים, אבל הכליים שם צמחו, תגיד שיהיה אסור לעקור לו את העשבים משום גזל. למה? כי אמנם בעל השדה לא עובר על איסור כליים, מדוע? כי הוא לא רצה לגדל. אבל מצד שני הוא רוצה בהן כאילו הקורין ומונחים לפניו, יוצא שכל אדם שיש לו כליים אסור ללקט לו את הכליים. אלא רבי יוסי לא אמר כן, רבי יוסי אמר את זה באופן שונה. מה שרבי יוסי אומר, אלא צריך לומר שבעל השדה רוצה שהעשבים שצומחים בשדה התלתן יעקרו ויהיו מונחים לפניו. אבל לא זה בדיוק מה שהוא אמר. אלא שבסוף לאחר שהם עקורים, הוא רוצה כאילו עקורים ומונחים לפניו. כלומר, גם כאשר הם צומחים והם צמחו ללא ידיעתו וללא רצונו חלילה, הוא גם לא רוצה שהם ימשיכו להיות. רק מה שבעל השדה אומר לך, אם הם כבר כאן והם נתלשו, אני רוצה לענות מהם. יוצא שבעל השדה לא עובר באיסור כליים גם כאשר הם צומחים. אם באמת הוא היה חפץ לאחר שהם גדלו בהמשך קיומם כאשר הם מחוברים לקרקע, היה בזה איסור כליים. אבל מכיוון שגם אז בעל השדה לא חפץ בהם, אלא לאחר שהם נעקו הוא רוצה בהם, לכן הוא לא עובר על איסור כליים. שואל הירושלמי, עדיין מעתיים מצא כליים בקרם יהיו אסורים משום גזל. למה? כי בסוף הוא רוצה בהם, כי לא קוראים ומונחים לפניו, אתה לא מיישב את הקושייה. כי הרי הדין הוא שכל אחד שיש לו כליים בקרם, מותר ללקט לו את הכליים. אבל לפי שיטתך, אמנם בעל השדה לא רוצה את הכליים, אבל בלו יצויר שבעל השדה אומר לך, אני, אם יעקרו את זה, אני רוצה שזה יהיה מונח לפניי. אז באופן כזה יהיה איסור גזל, כי אמנם הוא לא רוצה בקיומו של הכליים, אבל הוא רוצה בתוצאה של הכליים לאחר הקצירה. אז לפי שיטתך, תמיד זה יהיה גזל. מיישב על ירושלמי יש הבדל. כאן יש לו עם מי להכנס. כלומר, מסתבר שבעל השדה רוצה בעשבים לעצמו לאחר שהם נעקרו, ולכן יהושע בן נון אסר לכולם לאחרים ללקט. למה? כי הוא רוצה להביא את העשבים שצומחים בשדה לתוך ביתו. אבל וכאן בקהילה הכרם אין לו עם מי להכנס. כלומר, מסתבר שבעל הכרם לא רוצה בעשבים בכלל ולכן מותר ללקט את זה. למה? כי האנשים לא רגילים להכניס עשבים עם ענבים, בניגוד לשאר זרעים שרגילים. לכן בכליים בשדה, ביחד עם גפן בכלי הכרם, מותר לכל אחד ללקט, כי גם בעל הבית לא רוצה את התוצאה. ואילו בשאר זרעים הוא רוצה את התוצאה. שואלת הגמרא רבי נחמן, אמר רבי מנא באי רבי מנא שאל, הגה עצמך, שהיה שם שדה אחרת של טלטן סמוכה לו. הרי יש לו עם מי להכנס. הרי יכול להיות שלבעל השדה, ליד השדה בקרם שצומחים שם עשבים, ששם אתה מתיר ללקט כי אתה אומר הוא לא רוצה את התוצאה, יכול להיות שליד זה יש לו שדה אחרת של טלטן ושם עשבים צומחים. ואז יוצא שגם את העשבים בקרם בעל הבית רוצה, כי הוא יכול להכניס אותם ביחד עם הטלטן. אז אולי תגיד שבחלק מהקרמים מותר ללקט, בחלק מהקרמים לא, והירושלמי לא מיישב על הקושייה הזאת. ראינו במשנה מחלוקת שלפי רבי יוסי, יהושע בן נון אסר ללקט עשבים מכל שדות הטלטן. אבל אומר הירושלמי מיליון דרבנין פליגין, חכמים חלוקים על רבי יוסי בתקנת יהושע. דאמר רבי זריקן משום דבית רבי ינאי, כל הספחים, כל הצמחים שגדלים מעליהם, הרי אסורים מצד איסור גזל, אסור לאף אחד ללקט אותם, למרות שיש שם לכאורה כליים. חוץ מעשבים ספיחים העולים בשדה בור, שדה שהיא לא חרושה, שאז בעל הבית לא מעוניין באותם ספיחים, שאז מותר ללקט אותם. ממשיך הירושלמי ואומר, וחוץ מאותם ספיחים שצומחים בשדה ניר, שדה שעומדת לחרישה, עוד לא נחשה, וכנל בשדה קרם, כל אלו הבעלים לא רוצה את הספיחים, לא רוצה את העשבים שצומחו, ולכן כל אחד יכול ללקטם, ואין בזה משום גזל. ואמר, יש מוסיפים, חוץ משדה טלטן שזרן לזרע. גם בשדה הזאת, הרי הספיחים, העשבים הללו מזיקים לטלטן, ולכן בעל הבית לא חפץ בהם, וכל אחד יכול ללקט אותם. וזה בניגוד לדעתו של רבי יוסי שאמר, שיהיה מותר ללקט צמחים זרים, כך לפי חכמים זה מותר, ולפי רבי יוסי זה אסור. יוצא שמדברי חכמים משמע, בברייתא כאן, שהם חלוקים על שיטתו של רבי יוסי. שרי רבי יוסי סבר שלפי תקנת יהושע בן נון, אסור ללקט עשבים מכל שדות הטלטן, גם אלו שנזרעו לצורך זרעים פוריים שמותר. אמר רבי יוסי, דע לך, יש לי ראיה לדבריי. מילתא דרבי יוחנן מסייע לי. תכף נראה מעשה ברבי יוחנן, שמסייע לשיטתי רבי יוסי, שיהושע אסר ללקט עשבים גם משדות הטלטן שנזרעו לצורך זרעים. מה המעשה? מעשה באחד שלקח קנה ירקה של גינה מן הגוי. הוא קנה ירקות בגינה מן הגוי, והגינה שם הייתה כליים, היה שם זרעים עם ירקות. אתה בא אותו אדם ושאל את רבי יוחנן, האם הוא צריך לעקור מהגינה מיד, או שהוא יכול להשות אותם בגינה? הרי לכאורה במשנה למדנו, שזרעים שונים שצמחו מעצמם בשדה, אין בהם חיוב של עקירה מיידית. לכן שאל אותו אדם, מכיוון שלא זרעתי את הכליים, יכול להיות שאני לא חייב, או שמה נאמר שאני חייב לעקור מצד איסור כליים בשדה. אמר לרבי יוחנן, צא ולקוט מיד, ולפי שוק מכור אותם, לפי המחיר שהם כעת שווים בשוק, מותר לך למכור אותם. כלומר, רבי יוחנן אמר לו שאסור לו להשאיר את הירקות בגלל איסור כליים בשדה, לכן הוא אמר לו, תקצור אותם מיד למות שאתה מפסיד, ותמכור אותם מיד, אל תמתין עד יום השוק, שאז זה יכול להיות המחיר יעלה יותר, אלא לפי המחיר השוק העכשווי עכשיו, אתה מוכר את זה. עוד טבעי כשרבי יבואו לפני רבי יוחנן והתנינן, הרי המשנה שלנו אמרה, וכן מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה, הרי מותר לקיימם ואתה לא צריך לנקש אותם מיד. למה שם רבי יוחנן חייב את אותו אדם לעקור מיד? מתרץ הירושלמי אמר להשיב לו רבי יוחנן, למה המשנה שלנו מקלה לקיים את השדה שיש בו גם כליים? מפני שמקומו מוכיח עליה, שאינו רוצה בקיומו, אבל מכיוון שאיך שהשדה נראית במקרה של המשנה, הרי שאנחנו רואים שהם מזיקים לשדה ואין עניין בזה, לכן הוא יכול לקיים אותם. אבל בסיפור שלנו של אותו יהודי שקנה מהגוי, אין לי כאן ראיה שהוא לא חפץ בקיומו, לכן הוא חייב מיד לעקור את הכל. כי בגינת ירקות אין ראיה שהישראל לא רוצה בגידולם של שאר הזרעים עם הירקות בשדה. בניגוד למה שהמשנה דיברה, ששם אנחנו רואים יש ראיה שזה מזיק לשדה. מה הראיה של רבי יוסי מהמעשה של רבי יוחנן? רבי יוסי רוצה להוכיח שיהושע עשה ללקט הסבים גם מסדות טלטן שנזרו לצורך זרעים. בא רבי יוסי ואומר, למה רבי יוחנן לא השיב לו תירוץ אחר? הוא יכל לומר לו כאן, במעשה שבא לפני רבי יוחנן, אסור לאחרים ללקט את הזרעים משום גזל. ואילו כאן בהוראה של המשנה, מותר לאחרים ללקט משום גזל. אז בגלל שבעל השדה לא רוצה בקיומם, זה מותר. ובא רבי יוחנן והיה יכול לומר, איך את משיבני דבר שהוא אסור משום גזל? אתה מקשה על ההלכה שאני אומר לך, במקרה שאם מישהו היה לוקט לך, הוא היה עובר על גזל. נמצא שאתה רוצה בקיומו, לכן יש יצור כליים. מאיפה אתה מקשה עליי? מהמשנה שאומרת עם דבר שהוא מותר משום גזל, המשנה דיברה על שדה של זרעים, שכל אחד שרוצה יכול ללקט את אותם מסבים. אם הוא יכול ללקט, סימן שאין גזל, אין גזל, בעל השדה לא חפץ בקיומו. למה רבי יוחנן לא ישיב את התשובה הזאת, תשובה הרבה יותר טובה? התשובה היא בגלל שרבי יוחנן סבור שבאמת הדין של המשנה, שהמשנה אומרת שלא מחייבים את בעל השדה לעקום מיד את הכליים, נאמר גם באופן שאסור לאחרים יצאו משום גזל. באיזה מקרה יעשו לאחרים? בשדה טלטן שנזרע לצורך זרעים, שם יהיה אסור לאחרים ללקט משום גזל. לכן רבי יוחנן היה צריך טעם אחר, כי רבי יוחנן סובר כמו רבי יוסי, שגם הסבים שצומחים בשדה טלטן שנזרע לזרע, למרות שהם מזיקים לגידול של הטלטן, הרי שעדיין בעל השדה אמנם לא חפץ בקיומם כעת, אבל היות והוא רוצה את התוצאה שהם הקורים, לכן אסור לאחרים ללקט אותם. ולמרות זאת באה המשנה ומלמדת אותנו שלא מחייבים את בעל השדה לעקור את הסבים. משמע שרבי יוחנן סבור כשיטת רבי יוסי. דוחה ירושלמי את ראייתו של רבי יוסי ואומר לו, החילוק אחר. כי עידה אמר רבי אמי, עשירים היו בתשובות, וחכמים יכלו לענות תשובה כזאת או תשובה אחרת. אל תביא ראייה מזה שהם ענו תשובה א' ולא תשובה ב'. או ייבה, או כפי שאמר דאמר רבי נסה, כאינש, כאדם דעית בטרן טעם, יש לו שני טעמים, והוא מתי, והוא מביא חלמינון טעם אחד. אז אתה, רבי יוסי, רוצה להביא ראייה מכך שרבי יוחנן ענה תשובה א' ולא ענה תשובה ב', שהוא סבור כמותך? לא. הוא יכל לענות גם תשובה ב'. זה שענה תשובה א', הוא נקט תירוץ אחד, טעם אחד, מתוך טעמים אחרים. לכן ראייתו של רבי יוסי מתשובתו של רבי יוחנן נופלת. כעת נראה בסייעתא דשמיא הלכה דלת, אומרת המשנה, רוצה לעשות שדה ומישר מישר מכל מין הוא רוצה. כל שורה בשדה מישר זה מלשון שורה, לזרוע מין שונה. וכמובן, לא לעבור על איסור כליים. מה שיעור ההרחקה שנדרש בין שורה לשורה, בכדי שאותו אדם לא יעבור על איסור כליים. ויש לומר שמישר היא קרקע זרועה, שמידת אורכה יתרה למידת רוחבה, והיא לא בשיעור בטרוב, ולכן היא לא בגדר שדה. והחזוניש לוקט, שאם רוחבה פחות משישה טפחים, היא לא בכלל מישר, ואז שיעור ההרחקה יהיה שונה. אבל הרי קורקוס מבאר שאין שיעור למטה ממידת מישה, וגם אם רוחבה פחות משישה טפחים, יש לה הגדרה של מישה כמו שאומרת המשנה. אז מה דינו של אדם שרוצה לזרוע את שדהו כל שורה מנחה בית שמאי אומרים? הרווח שיש להשאיר בין שורה לשורה, מכדי שלא לעבור על איסור כלאי זרעים, שלושה תלמין, שלושה חריצים של פתיח של בית מחרשה. זה השיעור שצריך. בתילל אומרים שהרווח צריך להיות מלוא העול השרוני. היה עול שהיו משתמשים בו בשרון. השיעור הזה זה המרחק שיש להפריד ולרווח בין שורה לשורה. אבל אומרת המשנה דה לך, המחלוקת של בית שמאי ובית הלל היא לא גדולה, אלא הוא קרובים דברי אלו להיות כדברי אלו. כלומר שתי השיטות בית שמאי ובית הלל, השיעור שהם הביאו, אלו הם שיעורים זהים ודומים, ואין כאן בעצם מחלוקת קיצונית. בא רבי זירא בשם רבי אלעזר ואומר בשם רבי חייא רובא רבי חייא הגדול, עושה שתי אמות על שתי אמות, כלומר, הרווח שצריך בין שורה לשורה, צריך להיות בין שיעור רוחב של שתי אמות על שתי אמות במקום אחד, וזה השיעור של שלושה תלמים של פתיח, זה רוחב של שתי אמות. ומכאן ואילך מייצר והולך אפילו כלשהו, כלומר, הוא לא צריך שלאורך כל השורה יהיה רוחב של שתי אמות, אלא לאורך כל השורה צריך שזה יתחיל בשתי אמות, ויסיים אפילו ברווח כלשהו. עצם זה שבקצה יש רווח של שתי אמות, הרי שהדבר ניכר שלמעשה אין כאן עירוב בין שתי השורות. אומר הירושלמי אמר רבי יונה, הדדתימר, מה שהמשנה אומרת כך, זה בעשויה מישרים מישרים, זה שהשדה זורה שורות שורות. אבל בעשויה מיישר אחד. אם הוא רוצה לזו השורה אחת, סמוך לשדה גדולה, שהיא לא שורה אחת, שדה גדולה, שזו הממין אחר, לא בדע, כאן המשנה לא הקל להכך. ואז אם הוא רוצה להרחיק, הוא צריך להרחיק שיעור של בית רובע, שזה 10 עמות וחומש, שיעור הרבה יותר גדול. ועתיה, הדין הזה, כפי שאמר רבי ינאי, הדין הזה של רבי חייא הגדול, שאומר שמספיק שהרווח בין השורות יתחיל בשתי עמות בתחילת השורה, והסתיים אפילו בכלשהו, זה עולה בקנה אחד עם דבריו של רבי ינאי, שאמר יחיל הנזר החקלי, אני יכול לזרוע בשדה שלי, 50 מינים, 50 מינים שונים, 25 מכאן ו-25 מכאן. השדה של רבי ינאי הייתה כולה 50 עמות על 50 עמות. אומר רבי ינאי למרות זאת, אני יכול לזרוע בצד אחד של השדה 25 שורות, 25 שורות הסמוכים זה לזה, 25 מישרים, בצד השני 25 מישרים. למה? כי אם הרווח במקום אחד או שתי עמות ובשאר השדה כלשהו, הרי שמספיק שבאמצע השדה בין שורה לשורה אני משאיר שתי עמות, ובשאר השדה כלשהו, לאורך כל השורה זה כלשהו, הרי שאני יכול להצמיד את כל השורות זו לזו. אומר הירושלמי, אם כן, אף בשתי שדות, בשתי שורות כן. מה שהמשנה אמרה זה לא רק בשדה אחת שזרועה שורות שורות, אלא גם במקרה של שתי שדות שזרועות שורות שורות, ואתה רוצה לסמוך ולזרוע מינים שונים, אתה יכול להרחיק שתי עמות, וכפי שאמרנו, שתי עמות לא צריכות להיות לאורך כל השורה. אומר הירושלמי, מעתה אפילו בינו לבין חברו, בין שדה לשדה שזרועה שורות שורות, גם יהיה מותר. דן הירושלמי, אף בחורבה, כן. גם במקרה שאם היה לאדם שדה שזרועה שורות שורות, וליד השדה הזאת יש שדה חריבה לחלוטין. היא הייתה זרועה מן אחד, ונשאר רק מעט. הוא לא צריך להרחיק אלא בשיעור של שתי עמות בלבד. מצד שני, או יאיבה, כידעם הריש לקיש בשם חזקיה. כלומר, יהיה ניתן לסמוך את המעט מן השדה שחרבה לשדה השנייה, גם מהכלל שאמר ריש לקיש, שהוא אמר כלל ראש תור הבא מחורבה, מותר. ראש תור זה אומר שיש לך מה שנשאר מהשדה שנחרבה בשיעור של, בצורה של ראש תור, שזה נראה ממש דבר שהוא זוויתי, ולכן הוא לא נראה מעורב עם השדה שליד, הרי שיהיה מותר לסמוך את הראש תור משדה שחרבה, מה שנשאר הוא בראש תור משדה שחרבה לשדה אחרת ממין אחר. אומר הירושלמי, רבי אומר, מתחיל בתרובה ומייצר והולך עד שלושה תלמין של פתיח. עד עכשיו ראינו את שיטת רבי חייא שמאוד מעיקל. הירושלמי כאן מביא את שיטתו של רבי, שאומר שהמרחק שצריך להיות בין שורה לשורה, זה לא רק שתי עמות, אלא בית רובע זה 10 עמות מצד אחד, ומייצר והולך, אתה יכול לצמצם את הרוחב הזה עד שתגיע לשיעור של שתי עמות, שלושה תלמין של פתח. בניגוד לרבי חייא שמאוד הקל, אמר תחילת השורה הרווח צריך להיות שתי עמות, ולאט לאט זה מתקצר בשפוע והולך עד כל שור, כאן רבי אומר זה צריך להתחיל ב-10 עמות וחומש ולהסתיים באזור שתי עמות. שואל הירושלמי על רבי, ולטלה לרבי תבועה בתבועה, ולטלה לרבי תבועה בתבועה בתרובה, וכי רבי חולק על המשנה לכמן שידנה, בשתי שדות של תבועה, שצריך להרחיק בשיעור של בית תרובה ביניהן, משמע שרק שם זה מה שצריך. איך רבי מחייב אצלנו להרחיק בין השורות ברוחב בית תרובה, אבל רק במקום אחד, אם אתה מחמיר, תחמיר עד הסוף, שיש שיעור של בית תרובה לאורך כל השורה, אומר הירושלמי לא. תמן במרובע, שם מדובר על שתי שדות מרובעות, מידת האורך כמידת הרוחב, לכן צריך להרחיק כל כך הרבה. אבל כאן שמדובר בשדה עשויה שורות שורות, אפשר יותר להקל. שואל הירושלמי ולט לרבנין מישר, האם חכמים שחלוקים שם לרבי, הם לא מודים לשיטת משנתנו כאן שבשדה עשויה שורות שורות מספיק להרחיק שתי עמות? למה הם סבורים שם שצריך להרחיק בין מישר למישר, בין שורה לשורה בית רובע? עונה הירושלמי אמר רבי יהודה, סוף מישר לרבי, תחילת מישר לרבנין. כלומר, מה שרבי מחייב בסוף המשר, ראינו שלפי רבי צריך להתחיל עם 10 עמות, לסיים עם שתי עמות. כלומר, גם רבי וגם חכמים מודים למשנה שלנו, אלא שרבי סובר שהשיעורים האלה נאמרו לגבי המקום הצר ביותר של הרווח, להתחיל ב-10 לסיים ב-2, ואילו לפי חכמים, השיעורים האלה נאמרו לגבי המקום הרחב ביותר של הרווח. רבי אלעזר שאל, מה הדין? הייתה השדה קטנה בירוקה. ואז יוצא שאי אפשר לעשות רווח בין שורה לשורה כמו שרצינו. מהו? האם עדיין יהיה מותר לזרוע שורות שורות ממינים שונים או לא? הרי בשדה קטנה שאין באורכה שתי עמות, יוצא שאני לא יכול לעשות את אורך שיעור ההרחקה של השורה, של הרווח הזה של שתי עמות. האם יהיה עדיין אפשרות להקל ולזרוע שורות שורות או לא? עונה הירושלמי נשמין המנדה. יש לפשוט ספק זה מדבר הברייתא שאומרת, רבי אלעזר בר שמעון, אבא יוסי בן יוחנן איש ינוח, שניהם אמרו, בשדה גדולה צריך שיהיה בין שורה לשורה רווח של שתי אמות על פני אורך של 50 אמות. ומכאן אתה יכול לצמצם יותר. אבל בשדה קטנה שאין אורכה 100 אמות, אז מספיק שהרווח ברוחב שתי אמות יהיה על פי אורך, רוב אורך השדה. ומכאן והלאה, נגיד בשליש התחתון או ברבע התחתון, אתה יכול לצמצם אותו עד כלשהו. ומה עם אלו שנתנו שיעור גדול, חכמים שבאו והחמירו מאוד ואמרו צריך שיהיה באורך 50 אמות את השיעור הגדול של השתי אמות. לגבי שדה גדולה, לא נתנו שיעור קבוע ברווח של שדה קטנה, אבל אמרו שצריך שזה יהיה רוב אורך השדה. הרי שחכמים רבי חייא, שלא נתנו שיעור אפילו לגדולה, לא כל שכן שיעקלו ושלא ייתנו שיעור קבוע להקטנה, ואם התירו לצמצם את הרווח הזה, אם כבר אישרת את הרווח על פני רוב אורך השדה, ככה ירושלמי משיב על שאלה הזאת. אנחנו נעצור כאן ונמשיך בדף ת' עמוד ב', עצרנו כאן באמצע דף ת' בהלכה ה', נמשיך הלאה בשיעור הבא. נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. יהיו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל